ספר חדש בהוצאת מגנס, אחד מטובי הסופרים הישראלים, שהלך לעולמו בגיל צעיר לפני כארבעה עשורים, יעקב שבתאי חיים. אני אומרת שלום לסופר וחוקר הספרות, עידו בסוק, שלום לך.
שלום, שלום איריס.
אני רוצה באמת להתחיל מהשאלה, מכיוון שהספר כל כך מצוי בכל הפרטים, מדובר כאן בתחקיר מאוד גדול, נכון? איך כן. עושים תחקיר כזה, גם על החיים האישיים וגם הספרותיים והמקצועיים?
יש ארכיון יעקב שבתאי, באוניברסיטת תל אביב, ויש עוד מקומות, קיבוצים שהוא היה בהם, במרחביה, בססה, וכמובן היו לו הרבה מכרים וחברים, ובכלל העניין של חברות בחיים שלו היה איזשהו עניין ביוגרפי בפני עצמו, מבחינה הזאת שהוא היה אדם מאוד אהוב, כן? זאת אומרת, אנשים שאני ראיינתי אותם והכירו אותו, בדרך כלל דיברו עליו ממש בעיניים זורחות ובמילים שלא רגילים לשמוע. הוא היה ילד מאוד אהוב, גם בעיני הוריו, הוא היה התגשמות האידיאל הצברי, ככה שחום אור ונאה, וגם כמובן בית הספר וכולו, ואחר כך בתנועת הנוער, בשומר הצעיר, מאוד אהבו אותו. הוא בכלל היה, בעצם כאילו מלכתחילה לא היה כל כך, איך להגיד, ילד שלכאורה נועד להיות סופר, להפך, הוא היה כזה איש חברה ואוהב משחקים, והיה ספורטאי מצטיין, היה אפילו אלוף ישראל בריצה ל-60 מטר ובקפיצה לרוחק, ככה התבגר מוקדם והיה ככה אהוב הבנות וגם חביב הבנים, ככה התחיל בחיים מאוד העירו לו פנים בהתחלה לפחות.
אני רוצה באמת לשאול אותך על התל אביביות שלו, הוא נולד בתל אביב, באותו שיקון עובדים, נכון? שם בדוב הוזפרום?
מעונות עובדים,
מעונות
כן.
מעונות עובדים, כן. וגם סיים את חייו בתל אביב, באמצע הוא היה באמת כ-16 שנים נדמה לי בקיבוצים.
פחות, כן.
האם משהו בקיבוצים שינה בו, כלומר הוא עדיין, האם אתה הרגשת שהוא תל אביבי, או משהו בקיבוצים, בחיי הקיבוץ נטמע בו ו... נכנס בו באיזשהו אופן.
תראי, ביסודו הוא היה מאוד תל אביבי. אני גם רוצה להגיד משהו על, עניין של מעונות עובדים, זה יותר חשוב ממה שזה נשמע, כי מעונות עובדים תוכננו בעצם להיות סוג של קיבוץ בתוך עיר, מבחינת הארגון, מבחינת החיים הקהילתיים. זאת אומרת, היה משהו שבגלל זה, כנראה שבישום כך, הוא גם כל החיים שלו הרג אל המקום הזה. אל ההורים, אל החברה, אל הסביבה הזאת שהוא הכיר בילדותו, שהוא חשב שהיא במבחינה מסוימת אידיאל, לפעמים אידיאל שאולי התקלקל, אבל בכל זאת היה אידיאל כשהוא הכיר אותו. תראה, הוא הלך לקיבוץ משום שבתקופתו, אנשים האמינו, בוודאי אנשים שהלכו לתנועות נוער שמאליות, מה שנקרא, אבל אפילו צופים, אז חשבו שקיבוץ זה שיא הגשמת הציונות. זה היה מאוד, והתייחסו לזה מאוד ברצינות. הוא היה באמת נחלאי, קודם בססה, אחר כך באמת איזה 10 שנים ברחביה, שלשם הוא הלך גם בעקבות אשתו, שהוא הכיר אותה שם לראשונה כשהוא הנער. והייתי אומר, תראי, הסוציאליזם, האמונות הקיבוציות, אולי נשארו אצלו, אבל לא הקיבוץ עצמו. כן. הוא ניסה גם לכתוב איזה רומן על הקיבוץ, והוא בעצם בסופו של דבר כשהוא עזב את הקיבוץ הוא הרגיש שהוא בזבז את החיים, עד כדי כך, שהוא בזבז שם את החיים, ושחבל היה בעצם על השנים שהוא חי שם, בעיקר בתור סופר אני חושב שהוא הרגיש ככה.
זהו, כי הוא קמל גם לעיר הגדולה, הוא גם אהב את פריז, הוא אהב את הערים הגדולות, הוא אהב גם מאוד לשוטט בעיר, אתה מספר ואנחנו גם יודעים את זה וזוכרים את יעקב שבתאי.
כן, אם כי הוא אהב לשוטט בעיקר בתל אביב, כשהוא נסע לחוץ לארץ הוא היה די במבוכה. זה מעניין שהוא כל כך היה קשור להייתי, מה שאני קורא, הקילומטר המרובע שם, נדמה לי שאורי קליין בשעתו עוד קרא לזה בקשר לסרט שעשו על זיכרון דברים, הסביבה הזאת של פרישמן, פרוג, דיזינגוף, שם כל החלק הזה של מה שנקרא צפון הישן, הוא כל החיים בעצם נשאר קשור אליו, הוא גם חי בסביבה, אמנם לא במעונות עובדים, אבל מקום לא רחוק.
אתה מדבר באמת על החיים האישיים, על עדנה שבתאי רעייתו, על דליה גוטמן, על הבת שנולדה, כל הדברים האלה, ועולה מתוך הספר שהמחזות שלו פחות הצליחו, נפשו בעצם קמה לכתוב פרוזה, הוא בעצם כתב את המחזות כדי להתפרנס?
מבחינתו הוא הרבה פעמים השקיע דווקא במחזות, הוא חשב אפילו שהן יצירות מוצלחות, והיה מאוכזב מהתגובה לחלק מהן, כי בחלק מהן כן הצליחו.
אז היה כתר בראש, נכון, שמאוד הצליח.
כן, כתר בראש הצליח, עם אבנר חזקיהו.
נמר חברבורות גם די הצליח.
נמר חברבורות, שהיה בהתחלה עם יוסי ידין, ואחר כך עם יוסי בנאי, גם כן בהחלט הצליח, וגם הייתי אומר עיבודים שלו, עיבודים, אבל מרחיקי לכת למחזות קלאסיים, כמו העיבוד שלו לאריסטופנס, כן? וכמובן למנדרגולה, שהוא עשה יחד עם הבמאי האנגלי המפורסם.
כן, מייקל אלפרדס.
כן, מייקל אלפרדס, בדיוק, נכון, כן. אז זהו, אז הייתי אומר ככה, קודם כל המחזות, ועיבודי המחזות, והתרגומים, והפזמונים, קודם כל באמת פרדסו אותו, זה נכון. אני גם הייתי אומר, אבל דבר קצת יותר מרחיק לכת, שלמדתי אותו באמת מהחיתות בארכיונים, ש... בעצם המחזות היו גם איזה מין שלב הכרחי בכתיבת הרומנים, בייחוד הרומן החשוב ביותר, זיכרון דברים. זאת אומרת, המחזות היו איזה מין דרך שלו, הייתי אומר, לעבור איזשהו שלב, שלב יותר שטחי קצת, הייתי אומר. שלב יותר של סטירה כזאת על החברה הישראלית ש... קצת מתבהמת, קצת נעשית רודפת בצע וכל מיני ו... לאט לאט, כאילו אתה רואה ממש איכשהו מזקק מתוך התכנים ומתוך הגיבורים, שהוא גם כן בנה אותם בהדרגה, את צזר ואת גולדמן ואת כל הגיבורים של זיכרון דברים, איכשהו לאט לאט מזקק אותם מתוך המחזה, ובמקום, הייתי אומר ככה, לתלות בהם איזה מין משהו כזה, כמעט אפרים קישוני כזה, כן, בסדר, ישראלים ש... למדו נגיד איזה מקצוע, ועכשיו הם משתמשים בו בשביל להתעשר מהר, אז במקום זה הוא בונה באמת איזה משהו מאוד קיומי כזה, אקזיסטנציאלי, בעיות מאוד גדולות, אוניברסליות, שכמובן כן. הרבה הרבה יותר מעניינות בעיצוב שלו, ולכן הייתי אומר שהמחזות באיזשהו מקום היו בכל זאת שלב הכרחי, בדרך לפרוזה הייתה טובה, כן.
והפרוזה הנפלאה, כמובן זיכרון דברים, היה נדמה לי הספר הכי נקרא, הכי נקנה במשך כמה שנים, וסוף דבר, ספרו האחרון. אני חייבת לומר שאתה באמת עושה גם ניתוח מרתק של המקורות, של הספרים, של הדמויות. מי שקורא בפרדס של הספר הזה, יכול להבין הרבה הרבה דברים על יעקב שבתאי. אז נשלח את הקוראים לקרוא. את הספר, ואני מאוד מאוד מודה לך, עידו בסוק, על הדברים האלה.
טוב, לדחות, תודה רבה.